שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה-מרקר. היום הוא יום רביעי, ואנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. יום רביעי שמח לך, סמי.
שלום, איתן.
בנימין נתניהו היה צריך למתוח את החבל במידה יוצאת דופן כדי לגרום ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לקבוע שהממשלה בראשותו פועלת במודע ובמכוון באופן לא חוקי. לאחר המינוי הלא חוקי אמש של אופיר אקוניס לשר המשפטים, היה אמור להתקיים היום דיון בבגץ בשעה 3:30 אחר הצהריים, אבל שעתיים לפני הדיון נתניהו הפתיע והודיע שהוא ממנה את בני גנץ לשר המשפטים. כדי למצוא את הידיים והרגליים בסוגיה הזו, יהיה איתנו יונתן ליס, הכתב הפרלמנטרי של עיתון הארץ.
חברת גוגל שפרסמה אתמול דוחות כספיים מצוינים ומניותיה קפצו לשיא חדש שמשקף לחברה שווי של יותר מ1.5 טריליון דולרים, עומדת להשקיע בקרוב לפחות מיליארד שקלים בישראל כדי להקים ענן מקומי. גוגל היא לא היחידה שמשקיעה בישראל בהקמת שירותי ענן, גם אמזון וחברות אמריקאיות אחרות בעקבותיה, ולכן אנחנו נארח את עמיתי זיו, כתב ההייטק, שיסביר מה זה בכלל שירותי ענן ולמה חברות האינטרנט הגדולות פתאום להוטות להקים שירותים כאלה דווקא בישראל.
זוכרים את תוכנית רכישות המתח של בנק ישראל שנועדה למנוע את תפיסת הדולר? ובכן, אז היא עבדה יפה מאוד במשך כמה חודשים, אבל כעת הדולר שוב מגיע לאזורי ה-3.25 שקלים, וזה אומר שבנק ישראל צריך אולי להכין ערימות של שקלים כדי לרכוש עוד דולרים. מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק מזרחי תפחות, יהיה כאן כדי להסביר לאן הולך הדבר הזה, ונדבר איתו גם על המצב בשוק התעסוקה. יאללה, מתחילים.
שלום ליונתן ליס.
שלום, שלום.
הכתב הפרלמנטרי של הארץ. אנחנו מרגישים שאנחנו זקוקים היום לפרשן משפטי צמוד, לפרשן פוליטי צמוד, כדי להבין את שטף ההתרחשויות. עד הצהריים היה ברור שיש דיון בבגץ, בשאלה אם אקוניס יכול להיות שר משפטים, אם זה חוקי בכלל, ואז נתניהו עושה סיבוב פרסה, ומודיע שהוא בעצם בעד גנץ. מה קרה פה בעצם?
נכון, ולא רק אתם זקוקים לפרשנות פוליטית, נדמה לי שהציבור כולו לא לגמרי מבין מה הלך פה. אני חושב שבשלב הזה אפשר להבין שנתניהו עצמו מבין, שהוא עשה כמעט כל טעות אפשרית אתמול, הוא גם חסום כנראה מול בגץ, והסיכויים שלו להוביל איזשהו מהלך שבו הוא יצא מנצח הם קלושים. הוא גם מבין שההתנהלות הזאת שלו גרמה לו לנזק גדול מאוד ביכולת לנסות ולהרכיב ממשלה אמיתית או ממשלה מדומיינת עם בנט וסער, והוא בעצם לוקח צעד אחד אחורה, או
מתקפל,
עשרה צעדים אחורה,
מתקפל.
ומנסה להסיר מהאש את הסיר הגולש הזה בניסיון איכשהו לצמצם נזקים.
אבל לצופה מן הצד די ברור שמהלך כזה ברוטלי, אלים, אולי לא, אפילו לא הגיוני, היה נחסם ונחטף וסופג הרבה מאוד ביקורת. ועל ביבי נהוג הרי להגיד שהוא קוסם, אז מה? אז כל הקסם התפוגג לחלוטין? או שהיה פה איזה משהו, איזה כוונה נסתרת, מיוחדת, שאנחנו לא מצליחים לראות ברוב טיפשותנו?
אני חושב שנתניהו משחק עכשיו על יותר מדי מגרשים בעת ובעונה אחת. הוא מנסה להפעיל שורה של קסמים בשורה של זירות, מבלי לקחת בחשבון שאחד מבטל את השני. במידה מסוימת אתמול מה שהוא ניסה לעשות או להגיע אליו, זה לקבוע עובדות בשטח, לנסות להכריע את ההסכם הפריטטי, ללעוג לגנץ במידה ולהביא את אקוניס בתור עובדה מוגמרת לבית המשפט העליון, מתוך תקווה והערכה שהשופטים לא באמת יכולים לשנות את המצב שהממשלה מכריעה לגביו, הם לא באמת יכולים לכפות על נתניהו לקיים הצבעה חוזרת, ונתניהו יכול גם לאתגר אותם ולהחליט שהוא לא מקיים הצבעה כזאת. נדמה לי שזה קסם אחד שהוא ניסה לחולל אתמול, כן, להכריע את הזירה ולקבוע עובדות בשטח.
אז למה הוא לא הלך עם הקסם הזה עד הסוף?
מה היה לו להפסיד?
קודם כל, היה דיון שהיה מאוד לא לטובתו אתמול בבית המשפט, והוא נוכח לראות שהשופטים לא באמת מקבלים את הטריק הזה שהוא ניסה לחולל. ומהצד השני, הוא ראה את ההודעות של גדעון סער, הוא ראה איך התקשורת מציירת את המהלך הזה, והבין שהוא נכנס לשדה מוקשים שיכול לפגוע בו ולא לשרת אותו. יש לו 3 מטרות עכשיו בהולות על סדר היום, כן? גם לנסות אולי איכשהו עדיין להרכיב ממשלה, אבל בעיקר לסכל ממשלה בצד השני, ולהיערך לבחירות שאולי יהיו בחירות אישיות ולא בחירות כלליות. והוא לא ראה איך כל המהלכים האלה מסתדרים ומתכנסים סביב ההחלטה שלו לעשות שריר מול בני גנץ.
נכון לעכשיו היה אמור להתקיים דיון בשעה 3:30 אחר הצהריים. למיטב הבנתך הדיון מתייתר, הוא מתבטל?
אני לא יודע אם הוא מתבטל, אבל הוא בעצם נתניהו מוציא את ההרמונים מהאש, הוא מתקפל, הוא מוותר. ההחלטה שבגץ היה חותר אליה בסופו של דבר, הוא מקבל אותה ומאמץ אותה. ולכן גם אם השופטים יתכנסו, הם בסופו של דבר יקבלו את ההחלטה הזאת, או יאמצו את מה שנתניהו בעצם חותר אליו כרגע.
אגב, אחד הדברים שאומר נתניהו לבגץ, הוא אומר שבסמכותו למנות שר משפטים, ובית המשפט והיועץ המשפטי לממשלה אינה ממשלת על. זה מה שהוא אומר בתשובה שלו, אבל הוא בכל זאת עושה את מה שהיינו מצפים שבגץ או היועץ המשפטי לממשלה היו עושים. כלומר, הוא אומר, אני את הפתרון שלכם כבר פחות או יותר יודע, אני מעדיף כבר לעשות אותו בעצמי, ולא שאתם תעשו אותו ותכפו אותו עליי. מה האסטרטגיה פה בכל הציור שלה?
הוא אומר שבגץ לא ממשלת על, אבל בפועל הוא נכנע לבגץ כממשלת על.
תראו, הוא יורה פה לכל הכיוונים. מצד אחד, הוא משדר מסר שהוא שולט במצב, ושהוא קובע את המהלכים, הוא זורק לכיוון השופטים שהם בעצם לא הזרוע שמחליטה, ושהיועץ המשפטי הוא לא המחליט, אלא הוא. זה לא מאוד מתכתב עם המציאות, אני חושב שהעמדה שהוא הציג בפני בית המשפט היא מנוגדת גם להסכם הקואליציוני ובעיקר לחוק יסוד הממשלה, לתיקונים שהם הכניסו בחוק יסוד הממשלה. אבל עדיין ברמת אמירות, ברמה של מסע חשן, ברמה של מסרים, שזה המגרש החזק של נתניהו, הוא מוביל פה מסרים של הציבור שלו לפחות, מראים שהוא לא התקפל, הוא לא נכנע.
ובעיקר מסרים שמחלישים עוד יותר את האמון, לפחות בקרב חלקים מסוימים, כלפי מערכת המשפט. כלומר, הוא לא אומר להם, אני מציית לכם, הוא אומר לכם, אל תתערבו, זה לא עניינכם, זה עניין שלי, ואני מקבל את ההחלטה שאני חושב, שהיא מתאימה לי כרגע, בנסיבות העניין.
מדויק, ואני חושב שגם עצם ההחלטה שלו לא למנות שר משפטים ולהתעמת דווקא על התפקיד הזה, היא חלק מאותו ניסיון להחליש את מערכת המשפט. הוא נכשל בזה ברמה המעשית, אבל ברמה התודעתית, ההסברתית, בטח לציבור שלו, הוא סימן עוד וי.
כן, תגיד לי לשותפים הפוטנציאליים שלו, אם זה גדעון סער ונפתלי בנט, מה כל האירוע הזה עושה? האם הוא game changer או שהוא קצת ככה איזה תזכורת למה הם יכולים לצפות מהסכמים עם נתניהו ולגחמות שיש לו כשמשהו לא נראה לו?
אני מוכרח לומר לך שמאוד קשה לדעת. תראה, גדעון סער פרסם אתמול הצהרה שקשה ממנה להבין שיש לו איזושהי כוונה לחבור לנתניהו. הוא דיבר על הצורך בהחלפת השלטון, זו אמירה די נחרצת. בנט היה הרבה יותר מימי בהודעה שהוא פרסם, הוא גם נפגש היום.
לאורך כל הדרך זה כך אצל בנט.
נכון, נכון, הוא לא פוסל, אבל זה גם משחק טקטי שהוא משחק. כן,
מול הבייס שלו.
בדיוק, חשוב לו להציג לציבור הבוחרים שלו שהוא עושה הכל, והופך כל אבן. אני לא חושב שמשבר כזה היה משרת אותו שוב בציבור הבוחרים שלו. אני מזכיר לכם גם שלפני כמה שעות בנט ומנסור אבס נפגשו, לפגישה שהוגדרה כחיובית וטובה, זה הציר שנתניהו מנסה לטפח. אנחנו לא יודעים מה היה בפגישה הזאת, אני לא יודע בכל אופן בשלב הזה, אבל זה גם איתות שאפשר לקחת אותו לשני הכיוונים. שוב, נתניהו מנהל עכשיו איזשהו קרב מעשה, איזשהו ניסיון לתקן את הנזקים שנוצרו. האם בנט מוכן להשלים עם המצב הזה, מוכן לשתף פעולה עם נתניהו, זה רק ימים יגידו.
תגיד לי, נתניהו נשארו איזה שהם שפנים שאנחנו לא צריכים אפילו לדמיין כרגע שהוא פתאום יכול לשלוף?
כמה זמן נותר לו בעצם להקים ממשלה? 6 ימים, 7 ימים?
יש לו 6 ימים, אם אני זוכר נכון. והסוד אצל נתניהו זה שהוא שולף את הדברים ברגע האחרון. אנחנו רואים את זה כל הזמן, נדמה לי השפן האחרון היה בחירות האישיות. אין לדעת, אין לדעת.
טוב, משברים יהיו, אנחנו רק לא יודעים איזה ומתי. אנחנו יודעים שיהיו ובקרוב.
כן.
הגדרת את זה יפה.
יאללה, אתה תישאר זמין, כי אנחנו פה מאבדים את הידיים ואת הרגליים מרוב התרחשויות עם נתניהו והממשלה הזו.
תודה רבה.
בשבילכם, תודה. להתראות.
שלום לעמיתי זיו.
שלום איתם וסמי.
אהלן.
כתב ההייטק, ואנחנו מתפלאים. חברת גוגל הודיעה שהיא הולכת להשקיע אולי בסדר גודל של מיליארד שקלים כאן בישראל, בטווח די קצר, כדי להקים ענן מקומי, מערכת כדי להעניק שירותי ענן. אבל אנחנו יודעים שגם אמזון הודיעה חברה דומה לפני כמה שבועות, ועל ידה גם אורקל, ויש לנו פה את מייקרוסופט שמדברים על, על אותו דבר. תסביר לנו בבקשה, קודם כל, מה זה שירותי ענן ומה זה ענן, אבל מיד לאחר מכן, למה חברות האינטרנט וההייטק הגדולות בעולם פתאום בבת אחת מתנפלות על השוק הישראלי ורוצות להקים לנו פה עננים?
אוקיי, אז נתחיל בהסבר של מה זה ענן. זה די קל להסביר את זה לצרכן הסופי, כי לכל אחד מאיתנו יש לצורך העניין ג'ימייל. איפה הג'ימייל הזה יושב? הוא יושב באיזשהו שרת שהוא פשוט לא אצלנו. הוא פשוט בשרת שנמצא במקום אחר. הוא לא נמצא במחשב שלנו, ולכן אנחנו יכולים לגשת אליו מכל מקום. זו הבשורה הגדולה של שירותי ענן. זה מחשב של מישהו אחר, ולא רק שזה מחשב אחד, שאם הוא מתקלקל, אז הלך, זה שרתים שפזורים בכל העולם ומגבים אחד את השני. וכמו שאפשר לספק לנו ג'ימייל מכל מקום בעולם דרך הענן, אפשר לספק שירותי אחסון של קבצים, וזה לצרכן הסופי, ואחר כך אפשר לדבר על מפתחים. הם צריכים להריץ עכשיו שירותים ואפליקציות, במקום לקנות שרתים גדולים כדי לבדוק את השירותים שלהם, כמו שפעם חברות הייטק היו צריכות, הם פשוט קונות מחשב בענן, הם קונות כוח מחשוב, הם אומרות, אני צריך ככה וככה מעבדים, וככה וככה זיכרון, וככה וככה רוחב פס כדי להריץ את החישובים שלי. ותוך שנייה, אמזון, או גוגל, או מייקרוסופט, מספקת להם את הענן הזה, וגובים מהם לפי שימוש. וזה מאיץ מאוד את היכולת של פיתוח שירותים.
בעצם זה מחשב להשכרה שנמצא במקום אחר.
נכון, שיכול להגיע ברמת התשתית, זאת אומרת ממש מחשב להשכרה, או ברמת השירות, זאת אומרת יש עליו עוד שכבה נוספת, לצורך העניין סלספורס, או ג'ימייל, או דרופבוקס, שבעצם אתה מקבל כבר את השירות, שבנו על אותה תשתית ענן. זה בעצם מחשוב ענן. עכשיו, מה שקרה בישראל הוא באמת הוא דרמטי, כי לא הייתה פה נוכחות של אף אחת מהשחקניות הגדולות בעולם, ובטווח זמן מאוד קצר של כשנתיים, כולן נכנסות לכאן. אנחנו מדברים על אמזון, מייקרוסופט, גוגל ואורקל.
נכנסות באיזה היבט? בהיבט של לספק אוקיי. שירותי ענן, הן מספקות כבר לא. מזמן. בהיבט של נכון, לפתח את שירותי ענן?
הן מספקות אותם מאירלנד או מפרנקפורט, הכוונה שנכנסות לישראל במובן שהן מביאות לכאן שרתים שלהם ומקימות כאן דאטה סנטר. זאת אומרת, השקעות מאוד מאוד גדולות, זה נקרא הייפרסקייל, זה מתקנים מאוד גדולים.
זה לא מסתדר לי עם זה שתמיד אומרים, עדיף לשים במקום אחר שבו משלמים פחות מס, ועלויות ההכסנה יותר זולות, והרגולציה נכון. יותר רגועה. מה היתרון של לשים את זה בישראל?
נכון, יש מלא סיבות למה לא לשים את זה בישראל. החשמל פה לא כל כך זול, חם פה מאוד, זאת אומרת, הוצאות הקירור יותר גבוהות, המצב הגיאופוליטי לא משהו, ואנחנו יושבים על השבר הסורי-אפריקאי. יש המון סיבות למה לא לבנות כאן עננים. And yet, זה יקם. והם באים משתי סיבות. אחת הסיבות היא, קודם כל, לחזר אחר המפתחים. יש פה מדינת הייטק, את זה כולם יודעים, והם רוצים להיות קרובים למפתחים ולעבוד איתם. וסיבה שנייה היא מה שנקרא מכרז נימבוס. לפני בערך שנה וחצי, מדינת ישראל הכריזה שהיא רוצה להעביר את כל ה-IT הממשלתי ממחשבים מקומיים לתשתיות ענן. וזה הוצאות שנתיות תקציב IT של בערך 500 מיליון שקל בשנה, וזה בלי לספור את משרד הביטחון וצהל, שגם הוא יכול להשתמש חלקית בענן. עכשיו, הממשלה לא יכולה לקנות משרת שנמצא באירלנד. מפתח כן, סטארט-אפ כן, אין בעיה, לא אכפת לו איפה השרת נמצא, אבל המדינה, מסיבות של סוברניות המידע, ומסיבות של הבטחת מידע, וכל מיני סיבות כאלה, של ריגול וביון ודברים כאלה, לא מוכנה לקנות מענן שנמצא מחוץ לישראל.
זה גם תלות בקו הבסיב האופטי שמגיע לשם בסופו של דבר, זאת אומרת, גם פיזית יש כאן תלות, לא רק בטיחותית.
נכון, אבל בוא נאמר שהסיב הוא יש לו יתירות וזה, אבל גם מבחינת ביטחון מידע, וכמו הממשלה, כך גם בחלק מהבנקים וחברות הביטוח שחוששות להוציא את המידע מישראל, וזה מעכב את האימוץ של טכנולוגיית הענן בישראל. אבל המדינה הכריזה שהיא מוכנה ללכת לענן, כל עוד העננים נמצאים בישראל, והדבר הזה יצר איזשהו מרוץ למכרז, המכרז זה נקרא נימבוס, ובמכרז הזה התמודדו כל הענקיות, ויש כבר זוכות. ממש לאחרונה הודיע האוצר שמי שזכה זה גוגל ואמזון. זאת בעתירות ובתי משפט ואורקל ומייקרוסופט מאוד לא מרוצות, ונראה איך זה ייגמר. ובעיקרון, יכול להיות שעוד כמה שנים שאתם תשלחו, עוד שנה, שנתיים שתשלחו מייל לפקיד השומה שלכם, הוא יקבל את זה ממשק ג'ימייל.
כן, מה פוטנציאל ייצור המשרות המקומיות כתוצאה מהנהירה הזו לפה להקמת עננים?
אוקיי, אז ההשקעות המצרפיות של החברות האלה בהקמת העננים יכולות להגיע בערך, נאמר, 7-8 מיליארד שקל. זה השקעות מאוד כבדות. רובן, אגב, לא בכוח אדם, כי המקומות האלה הם צריך לא צורכים הרבה כוח אדם, אבל ייכנס הרבה כסף גם במונחים של השקעה, של בנייה, וגם במונחים של מס עירוני, ויכול להיות שגם במונחים של מיסוי. זה אנחנו לא יודעים להגיד, אבל אם החשבונית יצא מחטא פי שנמצא בישראל ולא מחטא פי שנמצא באירלנד, אז יכול להיות שיש השלכות גם מבחינת המיסוי. ואנחנו הצרכנים נהנה מזה שהממשלה והבנקים שלנו נותנים לנו שירות משרת שנמצא בישראל, והיכולת שלהם לפתח, להרים שירותים חדשים תהיה יותר מהירה, ככה שיכול להיות שנראה גם איזשהו שיפור באיגו, בשירותים המקוונים שאנחנו מקבלים מהממשלה.
אבל כמה משרות מדובר לדעתך? מאות, עשרות?
מאות, מאות בנמוך, ויכול להיות שבתקופת ההקמה יותר.
כן, והאם לדעתך זה פרויקט שאפשר להקים אותו דווקא באזור מרוחק, פריפריה, נגב, או שצריך ברמת החייל איפשהו?
בבחירת מקום לדאטה סנטר יש המון שיקולים, שהשיקול המרכזי הוא קרבה למתח גבוה, כי מתקן כזה צורך ארגזים של חשמל. בסדר, אנחנו יודעים על מתקן אחד שנמצא ליד העיר מודיעין, שצורך כמו שליש העיר עצמה. זאת אומרת, הם תלויים מצד אחד בקרבה לתשתית חשמל טובה, מצד שני לקבלים של תקשורת. כל מתקן כזה צריך לפחות שני סיבים אופטיים מספקים שונים שיגיעו אליו, כדי לשמור על יתירות.
אני כבר רואה איך הולכים להקים את זה באזור רידינג.
לא, 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 רידינג קרוב מדי לים. יש כל מיני שיקולים, אסור להיות קרובים מדי לשבר הסורי אפריקאי.
צריך גם לקרר את זה איכשהו.
וצריך לקחת כמובן שיקולים של מזג אוויר. אז יש לנו מתקנים, אנחנו יודעים שיש מתקנים בירושלים, ויש מתקנים במודיעין, וכמובן שצריך שהנדלן יהיה זול, כי זה שטח ענק, זה עשרות אלפי מטרים כל מתקן כזה. אז יש לנו בבית שמש, וירושלים, ושוהם, ובשרון יש כמה מתקנים.
אז אני מציע בדימונה, ליד הכור האטומי, אפשר גם לייצר שם חשמל, אנרגיה גרעינית, וגם לייצר מקומות עבודה בנגב. סליחה על האג'נדה שאני דוחף פה. מתי זה קורה, אמיתי?
קודם כל, הבנייה נמצאת בעיצומה, יש בישראל בנייה של לא מעט מתקנים כאלה, דאטה סנטרס, שמארחים כל מיני, לא רק את הענקיות הבינלאומיות, גם את בנק פועלים ובנק לאומי צריכים לשים איפשהו את השרתים. גם ארגונים יותר קטנים, גם עיתון הארץ צריך לשים איפשהו את השרתים שלו באופן מאובטח, וכמובן עם גיבוי בשני אתרים שונים בישראל. המתקן הבינלאומי הראשון שידלק זה בקיץ הזה של אורקל, מייקרוסופט תחילת 2022, אמזון וגוגל קצת בהמשך.
איך זה משפיע על הציבור, עלינו באופן ספציפי? זאת אומרת, חלק מהאפליקציות שלנו יעבדו טיפה יותר מהר, ג'ימייל יהיה יותר מהר?
כן, אבל אני לא חושב שתוכל לחוש בזה. זאת אומרת, כן, יכול להיות שנקבל את השירותים האלה בשיהוי של מיליסקנד פחות ממה שאתה מקבל עכשיו. לך זה פחות משנה, למפתחים שרוצים שהחישובים יגיעו מהר וחישובים כבדים, זה יכול יותר לשנות. והאמת שהרווח העיקרי שלנו כצרכנים הוא בזה שהממשלה תחסוך כסף, כי היא תפתח על שרתים הרבה יותר יעילים, ותוכל לפתח יותר מהר שירותים. וכמובן, ההשקעה התקציבית הזאת היא משמעותית למדינת ישראל.
והסטארט-אפים יוכלו ליהנות מירידה במחירי השכרת מחשבים במרכאות?
תראה, התחרות על המחיר שם היא גם ככה ברצפה, ואני חושב שהמחירון הוא בינלאומי, זאת אומרת, הם לא יקבלו איזושהי הנחה, אז פה אני לא חושב שנראה איזושהי בשורה. מה שכן, כל החברות האלה, בגלל שהן נורא מחזרות אחרי סטארט-אפים, המחירים, לפחות בתחילת הדרך, הם נורא נורא נמוכים. ברמת הכמעט חינם, נותנים קרדיטים בחינם, רק כדי שתרוץ אליהם, כי הם יודעים שהתלות בספקית הענן היא מאוד גדולה. מרגע שהתחלת לרוץ בספקית הענן אחת, זה מה שנקרא cloud lock, אתה נעול לאותה ספקית, ולהעביר את כל השירותים לענן מתחרה, לוקח הרבה זמן. לכן סטארט-אפים רצים בחצי חינם, נאמר ככה, על העננים הציבוריים.
בסדר, הבנו. שאלה אחרונה, מתחום קצת אחר, אתה מדווח על איזשהו סוג של תחרות בין רמי לוי לבין אפל, כן? כן, בתחום של ארנקים אלקטרונים ואפשרויות לתשלום ישירות מתוך הסלולר.
בעצם כולם רוצים שאנחנו נשלם דרך הסלולר יותר, ויש שתי גישות הגישה החומרתית, שזה הגישה שאפל מקדמת, אבל גם חברות כרטיסי אשראי, שאומרת, תכניס לטלפון שלך את כרטיס האשראי, תזין את הכרטיס האשראי שלך לתוך הטלפון, וכשאתה מגיע לקופה, תשלם עם טלפון במקום הכרטיס. זו גישה אחת. מצד שני, יש שורה של אפליקציות, החל מ-Yellow, דרך רמי לוי, שאומרות, לא צריך קרבה פיזית למכשיר, אבל בוא תתקין את האפליקציה שלנו, שאפשר גם לשלם באמצעותה, ואנחנו ניתן לך ערכים מוספים בתוך האפליקציה הזאת. אם זה קופונים, קשבק, הנחה, דיסקאברי של מקומות חדשים או של מוצרים חדשים, ובעצם זה שתי גישות של ארנקים סלולריים בישראל, שרמי לוי מקדם אחת ואפל מקדמת שנייה, ואני בכלל לא בטוח שאפל תנצח את רמי לוי. זאת אומרת, ייתכן שעבור הצרכן יותר רלוונטי עבורו לקבל הנחות רמי לוי, מאשר לשלם בקופה עם הטלפון ולא עם הכרטיס. אין הבדל גדול בעצם, אתה שולף מכיס ימין את הטלפון, ואתה שולף מכיס שמאל את הכרטיס. ואני מבקש לטעון שהתחרות בעצם תהיה על הערך המוסף שאפליקציית הארנק מספקת לך, ולא על עצם הסליקה.
או שפשוט יהיה פיצול, כמו שבעבר היה, שישראכרט זה לקניות בשוק המקומי, ומאסטרקארט זה לקניות בשוק הגלובלי.
אני מסכים שכל אדם בסוף יהיו לו שורה של אפליקציות על הטלפון. אנחנו כבר היום משלמים, כשאנחנו מזמינים אוכל, משלמים בוולט, זה סוג של ארנק, אנחנו אחר כך עולים למונית, משלמים בגט.
בדיוק.
וכן הלאה, ואנחנו נכנסים ליאלו, משלמים אפליקציה של יאלו, ונכנסים לשופרסל, משלמים אפליקציה של שופרסל. אי אפשר לדבר על ארנק סלולרי, אפשר לדבר על ארנקים סלולריים שיתחרו בהם. איפה יעבור יותר כסף? אני הייתי אומר שדווקא באפליקציות הוורטיקליות, האפליקטיביות, ולא בארנק החומרתי של אפל, אבל זה הניחוש שלי.
יפה, אנחנו נצטרך להתמודד עם הניחוש הזה בפודקאסטים הבאים. אנחנו נעלה אותך לשידור ונעמת אותך עם התחזית הזאת.
בשמחה.
תודה רבה.
שלום למודי שפריר.
שלום.
אסטרטג ראשי בבנק מזרחי טפחות. אנחנו רוצים לדבר איתך על לפחות שני נושאים. אנחנו תכף נעסוק בשוק התעסוקה, כי הרחבת על הנושא הזה בניתוח שלך, אבל קודם כל שוק המתח, השקל מול הדולר. הרי לפני כמה חודשים בא בנק ישראל, שם על השולחן תוכנית גרנדיוזית של קניית 30 מיליארד דולרים ויותר, הצליח להעלות את הדולר מרמות מסוימות של 3.11-12 ל-3.3, אבל הנה עכשיו, כנראה בגלל שהדולר יורד בחול, הוא שוב פעם נחלש. מה בנק ישראל יעשה?
בוא נדבר קצת נתונים יבשים. אז למרות רכישות המתח האגרסיביות מאוד של בנק ישראל, אנחנו מדברים על קרוב ל-14 מיליארד דולר ברבעון הראשון, וכנראה היו עוד באפריל, אנחנו עוד לא יודעים כמה, שער השקל תכלס מתחילת השנה התחזק קלות כנגד סל המטבעות, וזה אחרי שהוא התחזק ב-5% בשנת 2020. זאת אומרת, לאחרי הפיחות שבאת ודיברת עליו, אחרי ההכרזה בינואר על תוכנית הרכישות, השקל התחזק במרץ באחוז, כנגד סל המטבעות אני מדבר כרגע.
רגע, איזה חלק אבל מהתוכנית של בנק ישראל כבר מומש מתוך אותם 30 מיליארד?
אז סביר להניח שכבר מעל 50%, כי אנחנו יודעים בוודאות שהוא רכש קרוב ל-14 מיליארד דולר ברבעון הראשון, וסביר להניח שהוא גם רכש באפריל, ולכן אנחנו מדברים על כבר מעל 50% בשליש הראשון של השנה.
זה נשמע כאילו מגיעים לקיץ בלי רזרבות, בלי תחמושת.
כן ולא, כן, בגלל שבאמת הוא התקרב ל-30 מיליארד דולר כנראה בקיץ, סיכוי לא רע, לא בגלל שגם בנק ישראל בא ואמר כבר אחרי שהוא הכריז שהוא גם יוכל להגדיל את זה מעל ל-30 מיליארד דולר. אני דרך אגב חושב שהשאלה היותר מעניינת זה מה יקרה ב-2022 בהקשר לכך. כי תראה, בנק ישראל בא כשהוא השיק את התוכנית הזאת, את התוכנית הבאמת רחבה, ההבטלה כאן הייתה מאוד מאוד גבוהה, לא היה כאן צפי עדיין ליציאה מהמשבר, האינפלציה, היינו בדיפלציה בשנת 2020, והשקל היה גם מאוד חזק, והאינפלציה, כמו שאמרת, הייתה הרבה מחוץ ליעד. לקראת 2022 אנחנו נהיה כנראה לאחר ההאצה צפויה בצמיחה משמעותית מאוד ב-2021, האינפלציה תחזור ליעד, יש לנו כבר רמה מאוד גבוהה של יתרות המטח, זאת אומרת התמונת מצב שבנק ישראל יראה לקראת 2022 תהיה שונה לחלוטין, כן. מזו שהוא ראה לקראת 2021.
וגם העולם ייפתח, אז ישראלים אולי יצאו יותר לחול, יקנו יותר דולרים, כלומר משהו בשוק קצת יחזור לאיזה שיווי משקל אחר.
נכון. אבל בוא תגיד לנו בכל זאת, למה השקל שוב מתחזק? הרי אמרנו בתחילת השנה שאחת הסיבות המרכזיות זה שבעצם היינו בבית, לא צרכנו ולכן גם לא הבאנו מוצרים מחול. לא הבאנו מוצרים מחול, זה אומר שהדולרים שפעם היינו קונים איתם מוצרים מחול נשארו בישראל ולכן ניפחו פה את השער. והנה, חזרנו, נפתח המשק, חזרנו לקנות מוצרים מחול מייבוא, יש גם נתונים ראשונים על זה, ועדיין אתה לא רואה פה פיחות של השקל.
אז נכון, זה אותם, זה אחד הדברים, אבל זה לא, לדעתי זה לא הדבר העיקרי. יש, אנחנו דיברנו במהלך השנה האחרונה מספר פעמים, דיברנו כל פעם שהשקל התחזק בצורה משמעותית, וסקרנו בעצם את אותם כוחות בסיסיים שתומכים בשקל חזק, מעבר לדברים שאתה ציינת, ואותם כוחות הם אפילו הרבה יותר משמעותיים מהנקודה הזאת של הגירעון המסחרי שאליו התייחסת כרגע. מה זה המספרים האלה? רק ברבעון הראשון ב-2021, ההשקעות בחברות סטארט-אפ מקומיות היו מעל ל$5 מיליארד, וזה אחרי שבשנת 2020, שהייתה שנת שיא, זה היה $10 מיליארד בכל 2020. יש לנו השקעות ישירות במשק, שחלק מזה זה ההשקעות בחברות סטארט-אפ, עמדו בשנת 2020 על $25 מיליארד, וזה רק יגדל עוד יותר ב-2021 כרגע, כמו שזה נראה, שזה נטו מדברים על 5% מהתמ"ג, זה המון. עכשיו, מעבר לזה יש לנו את החשבון השוטף, שבתוך החשבון השוטף נכנס המרכיב של היבוא שאתה התייחסת עליו, לא רק, אבל גם, ושם יש לנו עוד עודף די מבני של בין 15 ל-20 מיליארד דולר בשנה, זה עוד 4-5% מהתמ"ג. תוסיפו לכל הדברים האלה את העובדה שהגופים המוסדיים בישראל, הפנסיות שלנו בעצם, חשופים כרגע כבר ברמות C לשוק המטח המקומי, מעל 20% לאחר שהם מגדרים, מה שאומר שכשהשווקים בחול עולים והם חשופים בעוד
השווקים בחול... אז הם כל פעם צריכים לגדר עוד ובעצם שוב פעם למכור דולרים.
בדיוק, בעצם תחשוב, הטכנית, החשיפה שלהם לדולר עולה, ולכן הם צריכים כדי לשמור על אותה חשיפה שגם כך היא חשיפה גבוהה יחסית, הם צריכים למכור דולרים, ובשלושת החודשים האחרונים הם מכרו עוד $8 מיליארד. אז תוסיף את כל הדברים האלה, אז אתה רואה שהייבוא זה...
כן.
זה זניח יחסית.
אז כל פעם שהדאו ג'ונס עולה באחוז, צריך לדעת שגם השקל פה חוטף ביקושים לצורך העניין.
נכון, יותר מזה אפילו הנאסדק הייתי אומר, אבל בגדול כן.
כן, מודי, בוא נדבר רגע על שוק העבודה. אני רואה שאתה מתייחס באמת אולי אחת ההתפתחויות החיוביות, זה בעצם גידול במספר המשרות הפנויות. חזרנו בעצם לרמה שהייתה לפני משבר הקורונה, משהו כמו 112,000 משרות. לא ראינו כזה דבר בשנה האחרונה.
נכון, למרות שזה נתון קצת משקר, בגלל שאנחנו יודעים שיש לנו הרבה עובדים שנמצאים כרגע בחל"ת, ולכן יש משרות פנויות בהיקפים גבוהים מאוד, כמו שזה רמת C, מה שהיה בחודש מרץ. אני מניח שהנתון הזה קצת ירד או יתמתן לקראת חודש יוני בעצם, לקראת חודש יולי, כשעובדים יחזרו מהחל"ת, אבל זה בהחלט נתון חיובי מצד אחד, היקף המשרות הפנויות, וזה מצביע באמת על החזרה של המשק לפעילות אחרי הסגר השלישי, ואת האופטימיות לגבי העתיד. מצד שני צריך לזכור שגם לפי נתוני הלמ"ס על שיעור האבטלה וגם לפי נתוני שירות התעסוקה שהם די עדכניים, אנחנו מדברים עדיין על באזור ה-500,000 מובטלים. מובטלים כולל אנשים בחל"ת, וזה לעומת רמה שהייתה פחות מ-150,000 לפני המשבר.
כן, אז יש פה דלטה של 350,000 מובטלים, והשאלה הגדולה היא בעצם ברגע שיופסקו דמי האבטלה, דמי החל"ת בסוף יוני, כמה מתוך אותם 350,000 מובטלי, נקרא להם, בוא נקרא להם מובטלי קורונה לצורך הדיון, יחזרו לשוק העבודה?
אז סביר להניח שבהחלט אנחנו נראה ירידה בהיקף המובטלים. עדיין כנראה שהאבטלה על פי מרבית הערכות, גם הערכה שלנו תהיה במקום 3.5% ומטה, טרום משבר הקורונה, היא תהיה באזור ה-7% פלוס מינוס בסוף 2021. זאת אומרת,
שזה אנחנו... נובע מהעובדה שפשוט עסקים למדו להסתדר עם פחות עובדים, ושחלק מהעסקים פשוט נסגרו.
נכון, בדיוק. כן. אנחנו ראינו בהחלט התייעלות בשנת 2020, ראינו את זה במגוון רחב של אינדיקטורים, גם שומעים הרבה חברות שדיברו על ההתייעלות, וגם חלק מהמגמה ארוכת הטווח של דיגיטציה של הכלכלה. דרך אגב, הדיגיטציה של הכלכלה מצד שני גם פותחת משרות חדשות ואחרות, וזה חלק מהתאמה...
אז זהו, זו בעצם השאלה הבאה. האם אתה מרגיש שיש היערכות משקית כלשהי, שכרוכה באמת בלמידה של האירוע הזה של משבר הקורונה ובכל המשמעויות שלו מבחינת שוק העבודה, כלומר גילינו צרכים כאלה ואחרים, בואו ננסה למצוא את האנשים המתאימים שיעשו אותם.
יש הערכות במגזר העסקי. במגזר הממשלתי לצערי, בשנה האחרונה,
פספסו מאוד
את הנושא הזה של האפשרות להכשיר עובדים במשך שנה במקצועות הרלוונטיים. זה די פוספס הנושא הזה, כמו שראינו על גבי היתר. לצערי זה פוספס, אבל כן, בהחלט בסוף דבר מה שמנה את כלכלת ישראל זה המגזר העסקי. המגזר העסקי בישראל הוא מאוד חזק, מעבר למגזר ההייטק. והמגזר העסקי לומד לבצע את ההתאמות שלו, והוא עושה את זה.
תראה, אנחנו רואים את שוק העבודה בארצות הברית, לדוגמה אחת, מאוד מתחזק, מאוד מהר, הוא כבר אתה הרבה יותר טוב בשלנו במונחים של שיעור אבטלה. באיזה רמה אתה מניח שהשוק יתייצב, אפילו תוך חצי שנה, שנה, לאחר שהקורונה באמת תהיה משמעותית מאחורינו, ונוכל להתייחס למספר החדש כאיזשהו מספר קבוע לתקופה הנוכחית?
אז תראה, צריך להיזהר עם נתוני שוק האבטלה, שיעור האבטלה בארצות הברית וגם בישראל, כי צריכים לקחת בחשבון גם את שיעור ההשתתפות שירד. זאת אומרת, אם אתה לוקח בחשבון שיעור האבטלה בארצות הברית שירד לאזור השישה פלוס, אבל גם יחד עם שיעור ההשתתפות, אנחנו מדברים על אבטלה אמיתית של יותר ה-9% פלוס ומעלה, או במספרים, במיליונים, מה שנקרא, אז כן, אנחנו רואים שיפור בשוק התעסוקה האמריקאי, אבל עדיין, נכון לתחילת אפריל, עדיין היה לנו מובטלים בהיקף של 8.5-9 מיליון איש, מובטלי קורונה. עכשיו, כן. רואים בהחלט שיפור בשוק התעסוקה האמריקאי, שבוע הבא יצא דוח התעסוקה של חודש אפריל, סביר להניח שהוא יהיה חזק מאוד. גם בארצות הברית, בדומה לישראל, סביר להניח שהאבטלה כאן תתבסס ברמה טיפה יותר גבוהה, לפחות בשנת 2021. כולם מקווים שלקראת 2022, סוף 2022, גם בישראל וגם בארצות הברית נחזור כבר לרמות שהיינו טרום משבר הקורונה. זה מאוד תלוי בהרבה מאוד דברים, בין היתר לגבי וריאנטים, האם יהיו וריאנטים שכנגד החיסון וכדומה. אבל כרגע, דרך אגב, כלכלת ארצות הברית נראית מאוד טוב. החיסונים שם מתקדמים יפה, צמיחה הכלכלית חזקה תהיה ב-2021, אינפלציה גם בכלל.
אז זהו, אולי באמת מילה אחרונה וקצרה על הנושא של האינפלציה, במונחים של מספר הפעמים שהמילה אינפלציה נאמרת ונכתבת, אז יש אינפלציה באינפלציה. אבל זה לא נראה שזה מדאיג כרגע את מקבלי ההחלטות, ואולי גם לא את מנהלי התאגידים הגדולים.
את מקבלי ההחלטות זה כרגע לא מדאיג. הם בעצם בהרגשה בארצות הברית וגם בישראל, בהערכה שמדובר בהתאמת מחירים ועלייה זמנית באינפלציה בשנה הקרובה, נובעת גם מהתאמת מחירים, גם מביקוש כבוש, ובעיקר מהזינוק במחירי הסחורות והתובלה הימית בשנה האחרונה, והערכה היא גם בארצות הברית וגם בשווקים המפותחים וגם בישראל, שאנחנו כן נראה עלייה, אבל תהיה זמנית באינפלציה, ולאחר מכן היא תשוב ותתמתן לרמה שהייתה טרום המשבר. ולכן כרגע אף לא אחד בבנקים המרכזיים מתכוון בעצם לעלות ריבית, לפחות בטווח הנראה לעין. הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם בעצם, וגם לא בנק ישראל. מצד שני, כן, לאור הצמיחה החזקה, ועצם העובדה שהאינפלציה כן תעלה וכדומה, אז המדיניות המוניטרית הסופר סופר מרחיבה. גם בארצות הברית, גם בישראל וגם במדינות נוספות, ראינו דוגמה בקנדה שבוע שעבר, אז היא כן תתמתן. זאת אומרת, בארצות הברית כנראה שיתחילו למתן את קצב רכישות האג"ח.
להדפיס פחות.
כן, למתן את קצב רכישות האג"ח החל מ-2022. גם בישראל סביר להניח שגם תוכנית רכישות המט"ח שדיברנו קודם תצטמצם לקראת שנת 2022. לא יוכלו להמשיך.
22 אמורה להיות שנת גמילה מהרבה מאוד דברים כנראה.
נכון, עדיין המדינות אבל המוניטרית ברמת הריבית, בטח ובטח שבישראל לדעתי, אבל גם בעולם תישאר עדיין נמוכה.
יפה. מודי שפיר, תודה רבה.
תודה רבה.
בשמחה, תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם לדן ברומר ויונתן מניאביץ שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים, ולהתראות.
להתראות.